שלום לכולם, ערב טוב. הרב מסיים את הדרשה בשבת בבית הכנסת. הוא אומר, חברים, שבוע הבא נדבר על נושא חשוב מאוד, על חטא השקר. החטא הזה שהרבה מאוד אנשים חוטאים בו, אז כהכנה לדרשה אני מבקש שכולם ילמדו את פרק כ"ח בספר ויקרא, פרק 28, כדי שנהיה יותר מוכנים לדרשה. בשבוע הבא הרב עולה ואומר, ביקשתי בשבוע שעבר ללמוד את פרק כ"ח בספר ויקרא, מי למד? כל הידיים באולם מורמות. הרב אומר, אוקיי, בספר ויקרא יש רק 27 פרקים. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר על השקר. יש רק עבירה אחת בתורה, רק איסור אחד בתורה מתוך 365 איסורים שנאמר עליו תרחק. רק מדבר אחד בתורה, התורה מבקשת מאיתנו לעבור את הכביש. לא רק לא לחטוא בו, לא רק לא לטעום ממנו, להריח אותו, אלא לעבור את הכביש. כשאתה רואה שקר, כשיש לפניך את הפיתוי לשקר, את הפיתוי לא לומר את האמת, תלך לצד השני. אל תיכנס לזה, אל תתחיל עם זה, תעבור לצד השני של הכביש. למה? יש הרבה הסברים. אחד ההסברים היפים הוא שהאמת היא המגן הכי טוב בחיים. אדם שאומר אמת לא ייפול אף פעם בשום חטא. כי תמיד שיבואו לשאול אותו מה עשית, הוא יצטרך לומר את האמת, וככה הוא ישמור על עצמו. אדם שמשקר, אדם שלא נאמן לאמת, אין מה שישמור עליו בחיים. הוא נופל ונופל ונופל, ובשביל לתקן שקר הוא צריך לומר עוד כמה שקרים, ואין מה שישמור עליו. האמת היא המגן הכי טוב. מספרים על גנב, שהיה לו את החולשה של הקלפטומניה, ותמיד היה גונב מסכן, נכנס לכלא ויוצא מהכלא, ורוצה באמת להשתנות, והשתתף בכל מיני סדנאות שיקום בכלא, וכל מיני ניסיונות להיפטר מהיצר הזה של הגניבה. אבל לא יכול, רק יוצא מהכלא, רואה איזה חנות טלפונים חשוכה, רואה את האייפון 5, אני יודע כמה 8, לא יודע איפה אוחזים, עולה 5,000 שקל, בשנייה, רק לקחת לזה, ומחר הוא ימכור אותו ב-4,000 שקל. זה פיתוי. מי מדבר על יהלומים, מי מדבר על תכשיטים. כל השיקומים שעבר לא הצליחו. פעם הוא הלך להתייעץ עם רב. הוא אמר, זה סיפור שכתוב בראשונים, זה סיפור מאוד מאוד חשוב. אז הוא הלך לאיזשהו רב ושאל אותו, רב, מה העצה נגד הגניבה? הרב אמר לו, תשמע, תקבל על עצמך, תחליט עכשיו שאתה מקבל על עצמך, שאתה תמיד אומר את האמת. מה ששואלים אותך, אתה אומר את האמת. הוא לא הבין איך זה קשור, איך זה יפתור אותו מיצר הגניבה. אבל הוא הבטיח, רב, מה שאתה מבקש אני עושה. הוא יוצא מהבית של הרב, הייתה שעת ערב, הוא רואה איזה חנות תכשיטים, סגורה, חשוכה, פינת רחוב, אין שם אף אחד. בחלון ראווה, שעונים יקרים, שעוני זהב, כל שעון כזה זה $2,000. הוא בא להיכנס, לפרוץ מה שהוא יודע לעשות. ואז הוא אומר, רגע, מחר בבוקר ישאלו אותי אם זה הייתי אני, כי יודעים שאני מסתובב בשכונה, מה אני אצטרך להגיד? שזה לא אני, אני צריך לשקר. הרי עכשיו הבטחתי לרב שאני אומר את האמת. אז הוא החליט לא הלילה. ולמחרת עוד פעם היה לו פיתוי פזה, אבל מה אני צריך לשקר? הוא החליט שהוא יאמר אמת, וככה זה שמר עליו מכל חטא. האמת היא המחטא הטוב ביותר, היא המגן, היא המחסום, היא השומר הטוב ביותר. ולכן הדבר היחיד שעליו התורה אומרת, תרחק, זה השקר. וכאן עולה שאלה עצומה.
עוד משהו, אדם.
כן.
שין קופרי שנמצא בסוף
א' ב'. כן. תרחק. זה בסוף, הוא אומר ששין קופרי שנמצאים בסוף א' ב'. תרחק, לוקח זמן להגיע לשם. טוב, יפה מאוד. אין לו רגליים כמובן. שקר אין לו רגליים כי הוא צריך, כמו שאמרתי, בשביל לתקן שקר אחד צריך לומר הרבה שקרים כדי לפתור את הבעיה הקודמת. וכאן אנחנו רוצים לשאול שאלה עצומה שאפילו לא נעים לשאול אותה. זו שאלה כל כך קשה, כל כך מציקה, כל כך לא נעימה, שאפילו כששואלים אותה כל אחד מרגיש מבוכה. צריך אומץ להעלות את הנושא הזה. אם אין לך תשובות מאוד טובות, אל תעלה את הנושא הזה מלכתחילה. וזה הפסוק הנורא שנאמר באמצע פרשת תולדות, וזה בעצם הסיפור המרכזי של פרשת תולדות. בא אחיך במרמה ולקח ברכתך. בלי לטייח ובלי לעגל פינות. יצחק אבינו אומר לעשיו, אני מצטער, אמא שלך ואחיך רימו אותי. כן, יעקב אבינו, מי שנאמר עליו מידת אמת ליעקב, מי שנאמר עליו אשתם יושב אוהלים, היה שותף בקנוניה כדי להוציא את הברכות במרמה מידי עשיו. וכל אחד שקורא את הסיפור הזה נדהם. מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה? אבא שלנו, האבא שאנחנו מחונכים לאורו, יעקב אבינו, מרמה את אבא שלו. זה המילים שהתורה אומרת, אי אפשר לטייח. מרמה את אבא שלו, עושה משהו לא כשר כדי להוציא מאבא שלו את הברכות. איך זה יכול להיות? מה המסר של הסיפור? איך אנחנו אומרים לחנך ילדים עם סיפור כזה? מה אנחנו צריכים להבין מתוך העניין? מה התורה רוצה ללמד אותנו עם העניין הזה? שרבקה אמנו ויעקב אבינו היו שותפים לקנוניה כדי להוציא את הברכות מידי עשיו בדרך שהיא לא כשרה, בדרך שהיא לא ישרה. זה הנושא שלנו היום. למה זאת שאלה גדולה? קודם כל, כי בכלל אסור לשקר. אבל מעבר לכך, אין לנו הרבה תארים על האבות. התואר היחיד שנאמר על האבות, אנחנו דיברנו על זה בפרשת נוח, שבתנך אין סופרלטיבים, אין מחמאות, אין שבחים, התורה מספרת סיפורים. כל אחד ינתח את הסיפור כמו שהוא רוצה. אין כותרות בתורה. יש אבל מילה אחת שנאמרה על האבות, התואר היחיד, השבח היחיד שנאמר בתורה על האבות, מה הוא? תמות נפשי מות ישרים. בלעם הרשע, כשהוא רואה, מסתכל עלינו מירי מואב, הוא אומר, הוא חולם למות כמו מי כמו האבות. אצל האבות לא נאמר וימות, אלא ויגווה. אמת הוא ברגע, מיטת נשיקה, בלי איסורים, בלי סבל. ברגע אחד יצא מהם הנשמה. אומר, בלעם הרשע, תמות נפשי מות ישרים. איך הוא קורא לאבות שלנו ישרים? זאת אומרת שהסמל של האבות, מה שיפיין את אברהם, יצחק ויעקב, זה יושר. אז מבין לומר שדווקא הם, חס ושלום, הונו, בואו נקרא עבודה זרה קפה, הלא היא כתובה על ספר הישר. מה הכינוי של ספר בראשית? ספר הישר, כי הוא מספר על הישרים, על האבות. מהו ספר הישר, שואלת הגמרא? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. כי דברי בלעם, תמות נפשי, מות ישרים. ומבין שלושת האבות שהיו כולם ישרים, מי האבא שהיה הכי ישר? יעקב אבינו. זה אדם שהתורה מעידה עליו, איש תם יושב אוהלים. יעקב אבינו באופיו היה טיפוס תמים, טיפוס ישר, טיפוס שהולך גלייך, לא הולך עקום, לא בא משם ולא בא מהחלון ולא בא מהדלת, אדם שתוכו כברו. איך אפשר להבין את העניין? בואו נראה איך רש"י מפרש את המילים. אשתם זאת עדות של התורה. הקדוש ברוך הוא הכיר את יעקב אבינו, וככה הוא מעיד עליו, שזה האיש. אז בואו ננסה להבין למה דווקא לא זה קורה. בואו נקרא בראשית כ"ה כ"ז, ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים, יוצרת התורה הבחנה. הילדים גדלו, התחילו לראות ההבדלים ביניהם. כשהם קטנים, כולם נראים אותו דבר. כשהם גדלים, מתחילים לראות את ההבדלים. עשיו הוא יודע ציד. יעקב הוא איש תם. מה ההבדל? אומר רש"י, כל אחד מבין, יודע ציד. מה זה צייד? צייד זה אדם שמפתה אותך. איך הוא מפתה אותך? עם מילים חלקות. הוא אומר לך, צייד זה סוכן מחירות. זה אדם שלא משנה, מה זה סוכן מחירות? סוכן מחירות זה אדם שגורם לך לקנות דבר שאתה לא צריך בכסף שאין לך. אין לך את הכסף, אתה לא צריך את המוצר, והוא גורם לך לקנות אותו. איך? הוא יודע ציד, שפת חלקות, הוא יודע מה להגיד לך, יודע על איזה, על איזה מיתרים לפרוט, זה יעשה לך טוב, יעשה טוב לאשתך, זה ישפר לכם את החיים, וככה הוא גורם לך להוציא את הארנק, לתת את הכרטיס אשראי. אז עשיו הוא יודע ציד, הוא יודע לומר לכל אחד מה שצריך כדי לקנות אותו. ויעקב אומר רש"י, בדיוק להפך. מי שאינו חריף לרמות, קראו איתם. רש"י, עשיו איש יודע ציד לצוד אביו ולרמותו. שואלו, איך מעשרים המלח והתבן, כסבור אביו שמדגדג במצוות. עשיו, אומרים אצל חסידים, לא היה נראה כמו עשיו, כמו שאנחנו מתארים אותו. הוא היה נראה גם כן עם כפותה ועם הכפותה של שבת והכובע, היה נראה בדיוק כמו יעקב אבינו, שום הבדל לא היה ביניהם, זקן, פאות, אותו דבר הוא היה נראה. רק הוא חי חיים כפולים. מתחת לחזות החרדית שלו, הוא היה צד נשים תחת יד בעליהן
שמעתי על זה ברור שכתוב במשפט על עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, כתוב פעמיים איש.
כן.
בחוץ היה
מתנהג
בצורה אחרת, בבית בצורה אחרת.
אוקיי, יפה.
יעקב כתוב
רק פעם אחת. היה אדם אחד, מה שראית זה מה שקיבלת. אז עשיו הוא איש יודע ציד, איש שדה, הוא אומר פעמיים איש, היו שני אנשים, את עשיו של הבית ואת עשיו של החוץ. יעקב אומר רש"י, איש תם, אינו בקי בכל אלה, כליבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. מוסיף הנביא מיכה, תיתן אמת ליעקב, אנחנו מזכירים כל יום את הפסוק הזה בתפילת שחרית, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישפיע עלינו את מידת האמת של יעקב ואת החסד של אברהם, כמו שנשבעת לאבותינו. רש"י, תיתן את מידת האמת של יעקב לבניו. אז דווקא האיש הזה, שנאמר עליו אשתם יושב אוהלים, שהוא חלק משלישייה של ישרים, דווקא הוא, אבא שלו אומר עליו, בא אחיך במרמה, אח שלך עשה משהו לא ישר, והוציא ממני את הברכות, נזכיר את הסיפור. זה היה בערב פסח, יעקב אבינו, יצחק אבינו, סליחה, נולד בליל הסדר, אז בערב פסח הוא מתכונן ליום ההולדת שלו. עכשיו זה היה יום ההולדת 123. אצלו יום הולדת 123 היה יום הולדת מאוד חשוב, אפילו טראומטי. למה? יש מסורת אצל חז"ל, שכשאדם מגיע לחמש שנים שנה שבה נפטרו אבותיו, אביו או אמו, שיתחיל לדאוג. אם אבא נפטר בגיל 80, אז כשהוא עושה יום הולדת 75, כשהבן עושה יום הולדת 75, הוא נכנס לסטטיסטיקה של השנים הבעייתיות, השנים שהוא יכול ללכת מהעולם. כיוון ששרה אמנו נפטרה מתי? קראנו שבוע שעבר בגיל 127, אז כשיצחק אבינו עושה יום הולדת 123, הוא מתחיל להיות בלחץ, המוות מתקרב, למרות שהוא עוד חי הרבה שנים אחר כך, אבל מבחינתו הוא כבר דואג. המוות מתקרב, הוא צריך לכתוב צוואה. אז הוא קורא לעשיו ואומר לו, תביא אוכל, תביא שני גדיי עזים, קורבן פסח הלילה, סדר פסח, נעשה סדר פסח, ואחר כך אני אברך אותך בכל הברכות הגדולות, ברכות גשמיות, אברך אותך במיטה על השמיים, משמני הארץ, כסף, זהב, כל מה שאתה רוצה אני אתן לך. רבקה שומעת את זה מהחדר ומתחלחלת. מה פתאום לתת את זה לעשיו? אני יודעת מי הוא. יצחק, בפשטות, אני אומר, לא ניכנס לעומק של הסיפור, אבל בפשטות, יצחק הוא עיוור. יצחק לא רואה. הבן יכול לעבוד עליו, לשאול אותו שאלות, והוא יחשוב שהבן צדיק. אני יודעת מי זה הבן הגדול. היא קוראת ליעקב, לא פחות, מה הייתה עושה אישה אחרת? נחשוב כמה שנים הם כבר היו נשואים. 84 שנים. הילדים בני 64, הם נולדו 20 שנה אחרי החתונה. כמעט פעמיים חתונת הזהב. יותר מכל תוחלת החיים של האדם בעולם הזה, הם כבר חיים יחד. מה עושה אישה שחיה עם בעלה כל כך הרבה שנים? ניגשת אליו, אומר, דופקת על השולחן. פעם שאלתי מישהו, מה נותן הוותק בנישואין? הוא אמר לי, ככל שאתה נשוי יותר שנים, אתה מוותר יותר מהר. זה מה שזה נותן. בשנה הראשונה אתה מנסה להתווכח, עושה ברוגז, לא עונה טלפונים. אחרי 10 שנים היא אומרת, וכל השאר תאמר עליך שרה שבא בקולה, ואתה גומר עם זה מהר. אז אחרי 84 שנים הייתה צריכה להיכנס ליצחק אבינו, להגיד כל אשר תאמר עליך שרה שמה בקולה, ואני אומרת שתיתן את זה לקטן. עושה דבר משונה ביותר, אומרת ליצחק אבינו, בוא תקבל את הברכות בתור עשיו. היא מוציאה, היה לה את הבגדים של עשיו בארון, הבגדים היקרים, המלכותיים שאיתם הוא היה מכבד את אבא שלו, הבגדים של נמרוד שבאו מגן עדן, הזכרנו בשנים הקודמות את כל הסיפור, מלבישה את יעקב בבגדי עשיו, וככה כשהוא נראה ומורגש כמו עשיו, ככה הוא נכנס לקבל את הברכות. ואבא שלו מרגיש, ואבא שלו חושש, ואבא שלו שואל, עוד פעם, ועוד פעם. ויעקב עונה, אני עשיו, עם הפסקות, רש"י אומר, אבל נותן לאבא שלו את התחושה שהוא עשיו. ואבא שלו מברך אותו מתוך מחשבה שהוא עשיו. וזאת רמייה, זאת אין פה לאן לברוח, בא אחיך במרמה. ואנחנו שואלים מה התורה רוצה עם הסיפור הזה. התורה היא ספר חינוך, התורה היא תורת חיים, התורה היא לא ספר של, של סיפור אלף לילה ולילה. היא באה ללמד אותנו משהו. מה היא רוצה ללמד אותנו עם זה שהברכות הגיעו במרמה? נקרא כל כך קשים בפסוק.
אחר כך, אחרי זה אולי הייתה צריכה להיות, איך היה מוצא לרמות את אבא שלו, לא?
לרמות את אבא, נכון. אבל התשובה שלי תהיה על עשיו, אבל אתה צודק. בראשית כ"ז, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, יעקב חושש, הוא פוחד, הוא אומר, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אני לא דומה לעשיו, אני איש חלק, התם, התמות שלו התבטא גם בגוף. עשיו, הממזר התבטא גם בגוף, היה לו גוף של מאפיונר, הוא אומר, אני לא דומה לו בכלל. אבא מיד ירגיש, אבא יגע לי בידיים, הוא ירגיש שאני, אבא לא רואה, אבא רק מרגיש. למי שלא רואה, יש חושים יותר חדים בהרגשה, בשמיעה, אבא מיד ירגיש שמשהו לא בסדר. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. הוא יבין שמרמים אותו, שמנסים לסובב אותו. ויאמר, וזה ממשיך. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי אסף בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, הוא מביא את האוכל שהכין האמא, ואומר אנוכי אסף בחורך. רש"י אומר שיעקב עשה הפסקה, הוא אמר אנוכי ואסף הוא בחורך, אבל איך שלא יהיה, תחושה לא טובה יש כאן. ויצחק שואל, ויאמר אתה זה בני אסף, איך כל כך מהר מיהרת לחזור? ויאמר אני, הוא לא אומר אני אסף, הוא אומר אני, נותן, ואז הסיפור מתגלה, אסף חוזר, ויצחק מבין, שהוא לא בירך את מי שהוא רצה לברך. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר באחיך במרמה ויקח ברכתך. וכל אחד שואל שתי שאלות. א', איך זה מותר מבחינה הלכתית? ומבחינה רעיונית, למה זה צריך להיות ככה? מה המסר של הסיפור? כל דבר הוא מכוון, כל דבר הוא מתוכנן. היה אפשר למצוא אלף דרכים אחרות כדי להעביר את הברכות לעשיו. להעביר את הברכות ליעקב, סליחה. מה פתאום זה צריך ללכת בצורה כל כך עקומה, מסובכת, שאפילו לא נעים לשאול את השאלה. נקרא, אני דווקא רוצה לשאול את השאלה מספר חסידי, כי גם אחת התשובות של הענאי חסידית. ספר המאמרים תש"ג זה ספר מאמרים של חמיב, של הרבי מלובביץ', מאמרים שהוא אמר בשנת תש"ג, עמוד 186, מה זה תש"ג? זה 43. צריך להבין, מפני מה מסרו נפשם רבקה ויעקב לקחת את הברכות של עשיו. קודם כל הוא אומר, בשביל מה זה חשוב? הלא ברכות יעקב אמורים בסוף הפרשה שהם ברכת אברהם. בסוף הפרשה, כשיעקב הולך להביא אישה, אז אבא שלו מברך אותו, ברכת הארץ, ברכת הילדים. אז מה הוא צריך את הברכות של עשיו בכלל? ולמה מסרו נפשם לקחת ברכות עשיו שהם על עניינים גשמיים? וב' עשו ענייני רמאות ומרמה, ורבקה הלבישה את יעקב אותם הבגדים החמודות של עשיו, ויאמר יעקב אנוכי, עשיו בחורך. איך אפשר להבין את הסיפור הזה? רק רוצה לומר על מעלת האמת, כמה אצל יהודים מקפידים, לומר אמת, מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך. צריך להקפיד על מה שהיה. יש סיפור חסידי, בדקתי אותו ערב שוב, הוא כתוב על הרבה צדיקים, אז אני לא אחראי מי זה היה, אבל אם מישהו זה כנראה היה. הגרסה האחרונה שראיתי היא על הבעל שם טוב. אם מישהו מכיר גרסה אחרת אצל הרב זבי נמצא אולי עם שמות של צדיקים אחרים, יכול להיות, אבל הלוז של הסיפור היה. סיפור מספר שהבעל שם טוב פעם בליל הסדר לא היה לו איפה להתארח. הוא היה עם אשתו, עם הבת שלו, כשלא היה סיפור, ולא היה לו איפה להתארח. והוא הלך לבית של איזשהו עשיר, הם הלכו בדרך, אבל שם טוב אמר, בטח לפני החג, כבר הקדוש ברוך הוא ימצא לנו מישהו. הלכו בדרך, פתאום הגיע איזה עשיר גדול לעיר, רואה, מסתובבים זוג אנשים עניים, הוא לא הכיר את הבעל שם טוב, זוג אנשים עניים, יש לכם איפה לעשות את הסדר, הבעל שם טוב אומר לא, הוא אומר בואו, תהיו אצלי. אירח אותה מאוד יפה, בליל הסדר, הבעל שם טוב מאוד נהנה מהאירוח, אמר דברי תורה גדולים, הוא הבין שעומד לפניו צדיק גדול. מוצאי פסח, מוצאי החג, הוא אמר לבעל שם טוב, אתה לא עוזב, תישאר אצלי גם בכל המועד. כזה אדם גדול שנפל אצלי, הרגיש אור גדול בבית. אירח אותו כל השבוע, 8 ימים של החג. מוצאי החג, לפני שבעל שם טוב עוזב, בעל שם טוב שואל אותו, תגיד לי, מה אני יכול לתת לך? מה אני יכול לברך אותך? אז הוא אומר, רבי, אתה רואה בעיניים, יש לי הכל ואין לי כלום, אין לי ילדים. אז בשביל מה כל הבית הזה, כל העושר הזה, לאן כל זה ילך? אין לי שום המשך. אז הבעל שם טוב אומר, מה הבעיה? אז למה לא ביקשת? היית מבקש לפני שבוע, כבר הייתי מברך אותך. הוא אומר, כי רובצת עליי כפידה נורא, רובצת עליי כללה. מה היה? הוא היה קשור עם איזשהו צדיק, שאני לא יודע שמו וגם לא חשוב שמו. והצדיק הזה תמיד הייתי מבקש ממנו ברכות לילדים, ואף פעם לא רצה לברך אותי. פעם אחת כבר הייתי נואש, ונכנסתי לצדיק, ואמרתי שאני לא יוצא מהחדר עד שהוא יברך אותי בילדים. והוא מאוד התרגז, ואמר, בגלל החוצפה שלך, אני גוזר שלא יהיו לך ילדים. אז מי אז רובצת עליי כללה ולא יכולות להיות לי ילדים. בעל שם טוב מאוד מאוד התלהב, נכנס לדביקות, ואמר, אם יש לי זכות אחת בשמיים, אני מבקש שבזכות, בשכר הזכות הזאת, תיתנו לך ילדים. נהיה רעש גדול בשמיים, זה המילה של הבעל שם טוב נגד המילה של הצדיק ההוא. הצדיק ההוא גזר שלא היו לו ילדים. הבעל שם טוב אומר שאם יש לו זכות אחת, שבזכותה ייתנו לו ילדים. איך יחליטו המילה של מי יותר חזקה? החליטו בשמיים כך, שיראו מי שמר יותר על פיו עד היום הזה. מי עד אותו יום לא הוציא מילה אחת מהפה שהיא לא מדויקת. מי ששמר על פיו ב-100%, המילה שלו יותר חזקה, הוא במילה תתממש. בדקו אצל אותו צדיק, וגילו שפעם הוא כנראה הוציא איזשהו משפט או שבועה או משהו כזה שלא היה מדויק. אז אמרו, כיוון שהוא כבר חילל את דברו פעם אחת, והבעל שם טוב לא חילל את דברו, ומילא המילה של הבעל שם טוב יותר חזקה, והברכה של הבעל שם טוב התקיימה. זאת אומרת, אצל יהודי הדבר הראשון הוא להגיד את האמת, מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, נוח לך, לא נוח לך, זאת האמת, וצריך לספר דברים גבייתם, זה המציאות, אין מה לעשות. אז אנחנו שואלים, איך יעקב אבינו, מידת אמת ליעקב, אשתם יושב אוהלים, חס ושלום, חס ושלום, לא רוצה אפילו להגיד את המילה, נוהג בעניין של מרמה, כלפי אבא שלו, וכלפי לקבל ברכות. אפשר לקבל ברכות במרמה, זה גוף השאלה. מה עזר לו כל המרמה אם אבא שלו לא התכוון לברך אותו, אבל זה נושא בפני עצמו. מה שאנחנו כן שואלים, איך ייתכן שהאבות שלנו ייקשלו בעניין כזה של מרמה שהתורה אומרת עליו תרחק? אני רוצה לומר עוד דבר, אני חושב שעד היום לא העזתי לומר את זה, אבל מצאתי לזה מקורות מאוד מאוד חזקים, ולכן תסלחו לי, אבל אני רוצה לומר את זה, ולו בשביל המסר שכל אחד מאיתנו, כולל אני, נפיק מהעניין. למה זאת שאלה כל כך חמורה? אני רוצה לקרוא את זה ממפרשים חשובים ביותר, באמת, אחרת לא הייתי מעז לומר דבר כזה. הבעיה האמיתית עם שקר היא לא השקר הראשון, היא השקר השני. שקר תמיד יוביל לעוד שקר. גם ראיתי את זה מרבי שלמה בן גבירול, את המשפט העממי הזה שאומרים שבשביל לתקן שקר אחד צריך לומר כמה שקרים. זה קודם כל, שקר תמיד יביא עוד שקר אחריו, זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, שקר יוצר סטנדרטים. כשאבא לא אומר את האמת, זה יוצר בבית סטנדרטים שלא חייבים לומר את האמת. כשאבא הולך עם ילדים לגן חיות בחול המועד, ושואלים בני כמה ילדים, ואבא אומר לילד הקטן שהוא בן 8, תגיד שאתה בן 4.5, כדי להרוויח כרטיס, מספרים על ילד שעולה לאוטובוס, והנהג שואל אותו, בן כמה אתה? הוא אומר, בן 4. הוא לא נראה בן 4, הנהג שואל אותו, ומתי תהיה בן 5? הוא אומר, אחרי שאני ארד מהאוטובוס. כשאבא יוצר בבית סטנדרטים, כשאבא יוצר בבית סטנדרטים של חוסר אמת חלילה, זה נשאר. ואומרים המפרשים דבר נורא והיום, אני רוצה לקרוא את זה מהתנחומה, פחות מזה לא הייתי מעז לומר דבר כזה. אומר המדרש תנחומה, אולי המדרש החשוב ביותר, שים לב, פעמיים בספר בראשית נאמרת המילה במרמה. זאת אומרת, אחרי שיעקב אבינו עושה מה שעושה לאבא שלו, עוד פעמיים נאמר בספר בראשית המילה מרמה. מתי זה? כשאנשים מרמים את יעקב אבינו. זה חוזר חזרה. מה שהתורה רוצה לומר, שגם אם יעקב צדק במה שעשה, וזה מה שאני מנסה להבין את השיעור, בוודאי שרבקה ויעקב צדקו, אנחנו לא דנים את האבות, בוודאי שרבקה ויעקב צדקו, אבל גם כשאתה צודק, ברגע שדבר נעשה, יש לו משמעות. ברגע שדבר נעשה, הוא יוצר תקדימים. מתי מרמים את יעקב אבינו? בפרשה הבאה, לבן מרמה אותו. הוא מסכם עם לבן לקבל את רחל, עושים אירוע של חופה, והיה כאן בבוקר, והנה היא לאה, מגלה שרימו אותו. מה המילים שיעקב אומר ללבן? למה? רימיתני. אומר המדרש, מה לאה אמרה לו? אז שאלה הכי מעניינת, כשיעקב קם בבוקר ומגלה שזה לאה בחדר ולא רחל, בטח התחילו צעקות, נכון? למה רימית אותי? מה שיתף פעולה עם אבא שלך? את אישה ישרה. אומר המדרש, מה היא אמרה לו? סליחה, למדתי את זה ממך, שכשאימא מבקשת, עושים. איך אמרת יפה אברהם? הוא היה שליח. לך אמא שלך אמרה ללכת לרמות, לא רצית, עשית את זה. כשאבא שלי אמר לי ללכת לרמות, עשיתי, זה כיבוד הורים. או יותר בעומק, ראיתי פעם פירוש מאוד מאוד עמוק מה היא אומרת לו. סליחה, אני נועדתי להתחתן עם הגדול, עם עשיו, נכון? הגדולה לגדול. כשאתה קנית את הבכורה מאחיך, כשרימית ולקחת את הברכות של אחיך, אתה אמור להתחתן עם האישה של אחיך. מי האישה של אחיך? לאה. אתה לא יכול רק לקחת את הברכות של לאה ולקחת את רחל. אין חצי עסקה. אם אתה הופך להיות עשיו, קח גם את אשתו של עשיו. איך שלא יהיה, כשבן אדם מרמה, חס ושלום, אני מצטער שאני משתמש בביטוי הזה כלפי יעקב אבינו, אבל כשבן אדם יוצר סטנדרטים מסוימים, יש לזה מחירים. כבר הבית נראה אחרת. נקרא בתנחום הישן ויצא, כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל, כיוון שעמד בבוקר והנה היא לאה. אמר לה בת הרמאי, למה רימית אותי? אמרה לו, ואתה, למה רימית אביך? ומקובל במשפחה שכשההורים מבקשים, עושים. זה א', הפעם השנייה שכתוב במרמה, הבנים של יעקב אבינו. את מי הם מרמים? את שכם. הם מסכמים עם שכם, אתה תעשה ברית מילה ונתחתן איתך. הוא עושה ברית מילה והם הורגים אותו. משתמשים בנשק הזה במרמה. אומר שם בעל התורים, גם כן מאחד מפרשי התורה החשובים ביותר, אומר התור, בעל התורים כ"ז למדי, ויענו בני יעקב את שכם במרמה, הוא בא לאביו במרמה, הוא בא ובניו במרמה. מילים נוראיות, לא רוצה אפילו לפרש אותם.
גם האחים שגאלה...
נכון, וזה... יפה שאתה מזכיר את זה, גם הם רימו אותו כשהם חוזרים עם הקטונת עיזים, אבל שם לא נאמרה המילה במרמה, אבל אתה צודק שזה הסיפור. נכון, זה הסיפור. למה אני אומר את זה? לא חס ושלום בשביל לדון את האבות, רק בשביל להוציא מזה הלכה מאוד מעניינת שכתובה ברבינו יונה. אומר רבינו יונה, האמת היא שכולם משקרים. כל בני האדם משקרים. ראיתי פעם סקר בארצות הברית, כמה פעמים אנשים משקרים ביום. בסביבות 17 פעמים בממוצע. במה אנחנו משקרים? בדברים קטנים. למה? כי אנחנו מתירים לעצמנו היתר ששקר זה רק דבר שמזיק למישהו. כשאתה בא לגנוב ממישהו, זה שקר. אבל אם הילד שלך רוצה גלידה ולא בא לך לקנות לו, אז מה אתה אומר? החנות סגורה. עברתי שם והוא אמר לי שנגמרו לו הגלידות. אלה שואלים אותך מה הגיל שלך, אתה משקר, לא בא לך. היית אתמול בחתונה של חברים? הייתי, לא הייתי. למה אנחנו לא קוראים לעצמנו שקר לדבר הזה? כי בעינינו שקר זה רק דבר שמזיק. דבר שלא מזיק הוא לא שקר. אומר לנו רבינו יונה, אולי זה לא שקר, בהגדרה הלכתית, כי זה לא מזיק, אבל זה מסוכן מאוד, לך, לא לא הוא שאתה מדבר עליו. כי מי שמשקר פעם אחת, ישקר גם פעם שנייה. הבעיה האמיתית עם סגנון חיים שהוא לא אמיתי, שזה פשוט ממכר, זה פשוט מפתה. אני פעם עשרתי שיעור בחברת הייטק, מאוד גדולה פה בראשון. בעל החברה הוא אדם מאוד מאוד חשוב, היה אחד התפקידים הכי חשובים במודיעין הישראלי. והוא סיפר שכשהוא עזב את המודיעין, הדבר הכי קשה שהיה לו כשהוא עבר לחיים, להפסיק לשקר. הוא אומר, כשאתה במודיעין, אתה פשוט מתרגל לשקר. יש לך 10 זהויות, ופה קוראים לך אחמד, ופה קוראים לך יוסי, ופה קוראים לך שמוליק. וכשאתה חוזר לחיים, צריך פשוט להתחיל לנהל חברה, ולהבטיח הבטחות, ולעמוד בהם. הדבר הכי קשה זה לסגל חיים של אמת. זה דבר מאוד קשה, הוא אמר את זה בצורה כנה. הוא שיקר למען ביטחון המדינה, הוא לא שיקר סתם, כמו שנדבר עוד מעט. על כל פנים, אומר לנו רבינו יונה, צריך לדעת שאפילו סיפור דברים באלמה, הוא אסור. אפילו להגיד לילד סתם, אני יודע מה, החברים שלך כבר הלכו לישון, אל תתקשר אליהם, כי אתה יודע שזה לא נכון. זה בעיה, לא בגלל מה שאתה עושה, לא, בגלל מה שאתה עושה לעצמך. אתה מסגל לעצמך חיים של חוסר אמת, וזה לא ייגמר אף פעם. נקרא רבינו יונה, אבות א', אפילו סיפור דברים באלמה אין לו לשקר, כי העובדה עם בנו של רב ששיקר לאמו. תספר סיפור נפלא, מביא רבינו יונה, סיפור מאוד יפה מהגמרא, כל כך חינוכי, כל כך יפה. רב, מספר את הגמרא שרב, האמורה הבבלי הגדול, לא הסתדר עם אשתו, היו ביניהם חיכוכים. וכל פעם שהוא ביקש משהו, הוא קיבל הפוך. הוא ביקש עדשים, הוא קיבל פולים, ביקש שקיבל אפונים, ביקש אפונים, קיבל עדשים. ככה להרגיז אותו. פעם הוא קורא לבן שלו, אומר, תגיד לאמא שאם היא יכולה ערב להכין מרק קדושים. הבן שהכיר את הטכניקה, מה עשה? ניגש לאמא, אמר, רבא ביקש מרק אפונים. בתגובה, מה הוא קיבל? מרק קדושים, בדיוק כמו שהוא רצה. הוא לא הבין מה, אמא היא חזרה בתשובה, התחילה לשתף פעולה, התחילה לאהוב אותו, לא הבין מה קורה. שאל את הבן שלו, מה האמא במצב רוח היום, יום נישואים היום, מה קרה? אז הבן אומר, אני אגיד לך את האמת, פשוט החלפתי את מה שביקשת, אז היא החליפה הפוך, וכך יצא שזה מה שביקשת. במקום לתת לו נשיקה, להגיד איזה ילד טוב, הוא אומר לו, אל תרגיל לשונך לדבר שקר. זה חינוך. זה חינוך, גם כשאתה בא בכוונה טובה ואתה לא מזיק, אל תרגיל לשונך, כי שקר אחד יביא שקר שני. אין, זה צורת חיים שאי אפשר להיפטר ממנה. במילא אומר לנו רבי נהונה, כי הוא עובדה עם בנו של רב ששיקר לאמו וכולי, כי אדם המרגיל לשונו לדבר שקר לא יוכל לומר האמת, כי פי הוא המדבר והרגל שולט עליו. אם כן, אנחנו שואלים, מה משמעות העניין הזה? איך ייתכן שהתורה אומרת לנו על האבות שלנו, ומבין האבות על יעקב עצמו, שחס ושלום, הוא לא אמר אמת כלפי אבא שלו? שאלה עצומה, מה המסר של הסיפור? זה אנחנו רוצים להבין. אז אני רוצה לומר שני רעיונות. רעיון אחד פשוט והלכתי, ורעיון שני מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מאוד מיוחד, עם מלא מלא מסר לחיים. קודם כל הרעיון הפשוט, סיפור שכבר מן הסתם סיפרתי פה פעם. מספרים על אדם מבוגר וחולה סופני, שיש לו תקופה לחיות, שמים אותו באיזשהו הוסטל, לעבור שם את החודשים האחרונים של החיים. הוא שוכב במיטה על יד הקיר, מסכן, מחכה למותו. בצד השני של החדר היה חלון. והביאו לשם איזה חולה אחר והשכיבו אותו על יד החלון. הוא היה במצב קצת יותר טוב. והוא קולט שהשני כבר גמור, כבר זהו, כבר סופר את הימים. החליט שהוא מחיה אותו, שהוא מחזיר אותו לחיים. לקחת לעצמו פרויקט פשוט ואהבת לערכה כמוך, לתת לו חיים. כל יום הוא היה מתרומם קצת, מתיישב על יד החלון. ואומר לחבר שלו, אתה יודע מה אני רואה מהחלון? אתה לא יודע מה יש פה. החלון הזה משקיף אל הפארק הלאומי. יש בחוץ מתשעות. אגם, ברבורים. כל ארבע בצהריים באות אמהות עם ילדים, זורקות אוכל לברבורים. הילדים רצים אחרי הברבורים, רצים אחרי אחד אחרי השני, משחקים בכדור. כל יום ספר לו סיפורים, מרחיב את מה שהוא רואה, כל יום זה יותר יפה מהיום הקודם. הוא התחיל לקבל חשק לחיות, יש לי בשביל מה לחיות. עוד פעם לראות את הילדים, עוד פעם לרדת למטה, עוד פעם חושב על הנכדים שלו, על הנינים שלו שמחכים לו. פשוט נאבק עם עצמו ללחום כדי לזכות פעם אחת לראות את המראה הזה. חלפו כמה חודשים שכל יום הוא עושה לו סצנות ומספר מה הוא רואה שם מהחלון, וכל יום המראה מתרחב יותר מהיום הקודם. ואחרי כמה שבועות או חודשים, ההוא שליד החלון נפטר. בוקר אחד באים, האחים רואים שהוא בלילה, הוא לא החזיר את נשמתו בבוקר. ההוא, כמובן מה אומר, המיטה ליד החלון התפנתה, אני רוצה את הזכות לשכב שם, לראות, לראות גם כן את מה שהוא רואה. משכיבים אותו על יד החלון, הוא בכל הכוחות מרים את עצמו, מסתכל החוצה, רואה קיר, חלון אטום, הבניין הסמוך ליד הזה. מה הסיפור הזה אומר? אומר דבר עצום. שהחיים שלנו זה חיים מורכבים. ונכון שאמת זה ערך חשוב, שב-99% מהחיים אסור לסגת ממנה. אבל לפעמים, כהוראת שעה, יש משהו שהוא יותר חשוב מהאמת. מה שאת, מה? משנים, אני הולך לדוגמה של השלום, אבל לפני זה אני רוצה להביא דוגמה שלא דיברנו עליה אף פעם. מה שהתורה רוצה לומר לנו בהקשר הכי ישיר שלנו, וכמה זה חשוב לנס העצום שהיה היום, שטראמפ שיחיה לעולם ועד, מחמיר את הסנקציות על איראן, דברים שאי אפשר להאמין שקורים פשוט בעולם הזה, אולי בלי כדור אחד יוכלו למוטט את אימפריית הרשע הזאת. קשור בדיוק לעניין הזה. מה שהתורה רוצה לומר לנו, שאת עשיו אי אפשר לנצח רק בדרכים ישרות. את עשיו צריך לנצח גם בעורמה. כי היות שהוא לא מראה את פרצופו האמיתי, היות שאיך הוא הוציא את הברכות מאבא שלו, הוא עצמו היה רמאי, הוא עצמו התחפש, היח מעשרים את המלך והתבן, הוא בא כמו צדיק, כשאדם מרמה, הדרך היחידה לנצח אותו עם רמאות נגדית. אתה לא יכול לבוא בקלפים גלויים. אם איראן הייתה אומרת, אנחנו מפתחים פצצה גרעינית, אז היה אפשר לגייס את העולם נגדה. אבל להיות שהיא משקרת, אז הדרך היחידה לנצח את עשיו הרמאי, היא ברמאות נגדית. אתה מוכרח גם אתה להיות מתוחכם. מה שהתורה רוצה לומר לך, שיש מלחמות בחיים שאי אפשר לנצח אותם עם אמת. צריך דווקא בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותראו איזה יופי. רש"י מכניס את זה במילה אחת. לא שמים לב לזה. הרבה פעמים למדנו את הרש"י הזה ולא שמנו לב אליו. ופתאום השנה הבחנתי בזה. איך רש"י מתרגם את המילה במרמה? בואו נקרא מובאה מספר 3. מה רש"י מפרש מילה אחת, מילה כנגד מילה. בא אחיך במרמה, בחוכמה. רש"י אומר, זאת לא מרמה, זה תחכום. כי בחיים שלנו, במלחמה נגד עשיו, נגד האויבים שלנו, יש אדם, כולם מכירים את השם שלו, אף אחד לא יודע מה הוא עשה, גם אני לא יודע, אבל פעם שמעתי גרסה, יש אדם שנקרא עמנואל מורנו, סגן אלוף מורנו, נהרג בלילה האחרון של מלחמת לבנון השנייה, כבר אחרי הפסקת האש, שלחו יחידה, כנראה להביא איזשהו מידע או מסמכים משם, 100 בחורים מסיירת מטכ"ל שהיו לבושים במדים של צבא לבנון, ובחזור החיזבאללה גילה אותם והוא נהרג, הוא ישב בג'יפ והוא נהרג. זה החייל היחיד בצה"ל שעד היום אסור לפרסם את התמונה שלו. לפני, מי שזוכר, לפני שנה או שנתיים פרסמו בפעם הראשונה הקלטה שלו, את הקול שלו. אסור לפרסם את התמונה שלו, אפילו עד היום הזה. למה? כך שמעתי פעם, אני לא אחראי עד כמה דברים מדויקים, אבל כנראה שהעיקרון הוא נכון. הוא כנראה היה אחראי לאיסוף מידע בלבנון, והיה לבוש כמו ערבי, כנראה שהוא או איזשהו אימאם, או איזשהו יושב שם בבתי הקפה, מארגן איזשהו רשת של איסוף מידע. והאנשים האלה עד היום לא יודעים שהרשת הזאת היא יהודית, הרשת הזאת היא ישראלית. אם יגלו את התמונה שלו, הם יבינו שכל הרשת שהוא היה חלק ממנה יהודית. מה זאת אומרת? אותם אי אפשר לנצח רק עם אמת, רק עם פנים גלויות. אנחנו מוכרחים להיות מסתערבים, ללבוש את בגדי עשיו. מה שהתורה רוצה לומר לך עם הסיפור הזה? אמת זה ערך חשוב ב-99.5% מהמקרים. אבל יש מלחמות שאי אפשר לנצח אותם עם האמת. בעולם השקר שבו אנחנו חיים, העולם הבא זה עולם שכולו טוב, זה עולם האמת. העולם הזה זה עולם השקר. ולהסתדר בעולם השקר, לפעמים צריך תחבולות, לפעמים צריך תחכום. אני רוצה להביא לזה עוד כמה דוגמאות, כמו שאתה אמרת. הדוגמה הראשונה שאמרנו, מול הגויים. ברגע שאתה מתעסק עם רמאי, אז איך כתוב בפסוק בתהילים? אם נברתי את הבר, אם עיקשתי את הקש, כשאתה מתעסק עם רמאי, אתה חייב להתעסק באותה דרך אחרת, אין דרך אחרת להוציא ממנו את מה שמגיע לך. אני בקטע מספר 3, אני רוצה לדלג לרד"ק, אומר רבי דוד קמחי, ממפרשי התורה החשובים, יש תמאים איך יעקב שהיה צדיק וירא אלוקים דיבר שקר, אין זה תמה. כי יעקב היה יודע כי הוא ראוי לברכה יותר מאחיו. ורוח הנבואה שתשרה על יצחק לברכו, התעשת אלוקים יותר לברך אותו מאשר לברכת אחיו. הוא ידע שהברכה מגיעה לו. למה אבא רוצה לברך אותו? כי הוא לובש את בגדי יעקב, כי הוא מתחפש ליעקב. אז אומר יעקב, אני אתחפש לעשיו. אם אתה מקבל את הברכה כי לבשת את הבגדים שלי, אז אני אלבש את הבגדים שלך. כי אם רמאי, זה הדרך היחידה להסתדר. מי שלא בא בפנים גלויות, אז צריך לגנוב אותו בדרכים כאלה. אומר הרד"ק, חילוף הדברים במקומות כאלה אינם גנאי וחילול הצדיק. הוא מביא דוגמה. וכן אברהם ויצחק אמרו על נשותיהם אחותי. איך הם אמרו על נשותיהם אחותי? עשו תחכום, אחיינית שלי. מה זה, מה זה, הטעיה. איך הם עשו את זה? כי מהירה אמרו מה שאמרו. יש בעולם השקר, לפעמים צריך להשתמש גם בלבוש של חוסר אמת, כדי לשרוד, כדי להגשים את המטרות שלך. איפה עוד דוגמאות יש לעניין הזה? צריך להביא עוד שתי דוגמאות. א', האמת והחיים. יש לפעמים שאם תאמר את האמת לבן אדם, אתה תפגע לו בחיים. שוכב אדם חולה, במצב קשה, ואתה בא עם הצילומים מהרופא, הוא שואל אותך מה הרופא אמר. והרופא אמר חס ושלום עלינו ולא על אף אחד שנותרו לו 24 שעות לחיות. אם תגיד לו את זה, הוא ימות עכשיו. אז מה תעשה? לא, אני איש אמת, דובר אמת מלבבו, אני לא משנה. לא, אומרים לך, אומרת לך התורה, אומרים לך חז"ל, החיים יותר חשובים מהאמת. אז תשנה, אל תגיד את האמת, תתחמק, תאמר משהו, אם לפעמים אפילו צריך לשנות, תשנה. איך אנחנו רואים את זה? זה כתוב על הקדוש ברוך הוא בעצמו. כתוב שכששמואל הלך למשוח את דוד, הלך לבית לחם למשוח את דוד, הוא מאוד פחד. שאול הוא המלך, אם הוא ישמע שאני באתי לפה, ישאלו מה שמואל הנביא בא לבית לחם, מה יש פה, זה לא ירושלים, מה הוא מסתובב פה? אז יגידו, הוא בא למשוח את דוד, ששאול יהרוג אותי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה הבעיה? אתה חייב להגיד את האמת? הקדוש ברוך הוא יכול לומר, אני אעשה לך נס, ולא יראו אותך, ולא ישמעו אותך, כמו אצלות, להקות אותם בסנבירים. הוא לא אמר את זה. הוא אמר לו, אתה חייב להגיד את האמת? תגיד שבאת לסבוח זבח. לא חייבים, אפשר להגיד חצי מהאמת, או להגיד את כל האמת. תגיד שבאת לסבוח זבח. הקדוש ברוך הוא בעצמו עודד אותו, במקרה של שמירת חיים, לא להקפיד על כל האמת. אז זה מקום ראשון. גם אם האמת היא חשובה, היא לא הכי חשובה. יש מקרים נדירים שבהם האמת תידחה, מקרים נדירים, הוראת שעה, לא להפוך את זה ליתר גורף, אבל יש מקרה כזה. והדבר השני והמאוד חשוב זה האמת והשלום. כמה כולנו יודעים את העניין הזה, שהרבה פעמים אם תאמר את האמת, אתה תסכסך בין בני זוג, אתה תסכסך בין חברים. ישבו שני חברים ואחד, אני יודע, מאבד מצב רוח ולכלך על חבר שלו. למחרת הוא מתקשר שתגידי מה הוא אמר עליי אתמול. הוא היה שיקור, אחרי וודקה, ביבל במוח, דיבר שטויות. מה הוא אמר עליי? לפעמים אישה יכולה להתקשר. מה בעלי אמר אתמול? איך בעלי התנהג? הוא שתה? הוא לא שתה? הוא הבטיח לי שהוא לא שתה, זה אמת?
הסיפור של החתונה, איך אשתי? סיפרת איזה
שמה?
כשהוא בא לחתונה, הוא אומר לו, איך אשתי?
זה מחלוקת בחזל, כיצד מרקדים לפני הקלה. הגמרא מביאה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל כמה פעמים, שאם החתן בא ושואל את החברים, איך הקלה? שואל את החיות שלו, איך הקלה? והן מכירות אותה, והן יודעות שיחס עסקה יותר טובה. אז מה, יגידו לו את זה? הם נמצאים בהם, מה? קלה נאה וחסודה. אז בית שמאי אומרים, אמת היא אמת, צריכים להבין מה הם מתכוונים, אבל זה מה שהם אומרים. הגמרא מביאה עוד דוגמה. בא בן אדם לעבודה, מספר שהוא קנה רכב, אני יודע מה איזה, שהוא מודל. והוא אומר, איזה רכב טוב, מבסוט. עכשיו, היה לך את הרכב הזה. אתה יודע שהוא צריך לקחת משכנתה בשביל הטיפולים. אתה יודע שהוא נפל. מה אתה עושה? תגיד לו את זה. לא תגיד לו, שיהיה מבסוט, קנה, שיהיה מרוצה. זאת אומרת, אמת היא חשובה. אבל עם אמת אפשר גם לגמור את החיים. צריך לדעת שאנחנו נמצאים בעולם מורכב, מלא סתירות, מלא קונפליקטים. אומר רש"י, לא מספיק להיות אמיתי, צריך להיות חכם. במרמה, בחוכמה. צריך בחיים האלה גם להיות מתוחכם. אז כמובן, לא להשתמש בזה כיתר גורף, לא להפחס ושלום. התחלנו מדבר שקר תרחק, ועדיין, כשיש ערכים סותרים, כשיש התנגשות, כשיש קונפליקטים, צריך להפעיל גם קצת שכל. אנחנו עם חכם ונבון, צריך להפעיל גם קצת שכל. אני רוצה לקרוא על זה מדרש. אפשר, אכפת אחד שאני אקרא את המדרש, ואני מיד מקשיב. אין מדרש יותר יפה מהמדרש הזה. איך הוא מעביר את המסר ככה בצורה יפה? אומר המדרש שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הוא התלבט, בא לברוא את האדם, הוא התלבט האם לברוא את האדם הזה או לא. ואז מה הוא אומר? נעשה אדם. מה זה נעשה? לשון רבים, הוא פונה למלאכי השרת ומתייעץ איתם. מה אתם אומרים? לברוא את האדם הזה או לא לברוא? התחיל ויכוח. האמת אמרה, אל תברא את האדם הזה, כולו שקרים. אין מה האדם הזה, רפש, זבל, מה יכול להיות מהאדם הזה? אל תברא אותו. החסד אמר, תברא, כולו חסדים, כמה דברים טובים, האדם השקרן הזה, אבל כמה דברים טובים הוא יעשה. אומר המדרש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וכופפה לארץ וברא את האדם. כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא עושה את זה מתוך מודעות שהאדם לא יוכל תמיד לדבר אמת. כי העולם הזה כל כך הרבה מלא קונפליקטים ומלא סתירות. אנחנו הבאנו פה פעם מי שזוכר את התשובה של הרב עובדיה. אחר כך ראיתי שיש חולקים על הרב עובדיה, אבל זה היה הכוח שלו, הכוח להתיר. סיפרנו פה את הסיפור, מי שזוכר, לפני כמה חודשים, על אישה, בחורה ששולחת את הרב עובדיה, שאלה נוגעת ללב, דיין שואל את הרב עובדיה, שהיא הייתה בחורה שאינה שומרת מצוות וחיה חיים, כמו שנוהגות בנות שאינה שומרות תורה ומצוות. ואחר כך חזרה בתשובה והתחתנה עם בחור ישיבה. נולד בן, במזל טוב, ברית מילה. אחרי הברית מילה, האבא כולו נרגש, התחיל לחפש כהן. פדיון הבן, איזו התרגשות גדולה, לא הרבה אבות זוכים לפדיון הבן. והיא יודעת שהיא לפני החתונה הייתה בהיריון, והיא פילה, והילד הזה הוא כבר לא, הוא לא בכור. זה פטר רחם, צריך להיות בכור של האמא, לא בכור של האבא. הילד הזה הוא לא בכור. והיא קרועה. אם היא תגיד לה, תתחיל לספר לו על כל השובבות שלפני החתונה, הוא עלול מאוד, הוא בחור ישיבה. הוא עלול מאוד לכעוס וחס ושלום, אפילו לדבר על גירושין, וגם אם לא ידבר על גירושין, אבל כל העבירה בבית תהרס. מצד שני, אם לא תגיד לו כלום, מה העניין? ברכה לבטלה, שהוא נותן כמה פרוטות לכהן, לא קרה שום דבר, שיהיה לכהן עוד כמה גירושין בכיס. אבל הברכה, מברך, שקיצנו מסתה וציוונו. והיא שאלה את הרב שלה, והרב שואל את הרב עובדיה, הבין שהוא צריך רב גדול. והרב עובדיה אומר, אל תגידי. יותר חשוב שיהיה לך שלום בית מהברכה לבטלה שלו. זה כוח של רב, לא כל אחד יכול לנו פסיקה כזאת. אבל כך הוא עונה לה. אל תגידי, החשיבות של השלום בית שלכם יותר חשוב. אז זה מה שמספרת לנו התורה במובן הפשוט, על בא אחיך במרמה, שבעולם המסובך שלנו, לפעמים גם צריך תחבולות. לפעמים גם צריך להיות מתוחכמים, רש"י קורא לזה בחוכמה, צריך להפעיל קצת את המוח, ולעבוד בדרכים שאינן קונבנציונליות, אם כי כמובן, אני רק רוצה לסיים בהברה חשובה, שהרבי דייק בלשון הגמרא שאתה הזכרת, מצווה לשנות מפני השלום, לא לשקר. לשקר אף פעם אסור. צריך לשנות, לשנות זה לומר דבר שהוא יכול להיות אמת. דבר שהוא בעיקרון, כשחבר שואל אותך, הוא דיבר עליי? תגיד, הוא לא דיבר. לא התכוונת על אתמול, התכוונת על שלשום, בלב, אתה מתכוון על שלשום. דבר שבעיקרו הוא אמת, אז זה יכול להיות. פעם קראתי סיפור על אמא בירושלים, שצועקת לבן מלמעלה מהמרפסת, לך תקנה ביצים במכולת. הוא ממשיך לשחק בכלל שחר. האמא שואלת אותו, נו, מה היה, הלכת? הוא אומר, לא, החנות הייתה סגורה. ובשקט הוא אומר, בשבת. זה נקרא לשנות. אתה לא משקר, אתה משנה. אתה אומר דברים שבעיקרם יכולים להיות אמת. זה בסיטואציות מסוימות. אם יש צורך גדול, זה יכול להיות מותר. נקראת בראשית רבה, אני חוזר, מובא מספר 3, קטע שני. מדרש יפה, שמתאר בכזאת צרה ציורית את הקונפליקט של החיים. את הסיפור הזה, היה פעם רב, השאגת אריה, היה רב עצום ברוסיה ובאשכנז. והוא היה איש מאוד מאוד קפדן ומאוד אמיתי. והוא עבר הרבה קהילות, בכל מקום בגלל הקפדנות, אבל הבתים לא אהבו אותו וזרקו אותו, והיה צריך ללכת. פעם הוא אמר שעם אמת אפשר לעבור את כל העולם. עם אמת אפשר לטייל בכל העולם, כי אתה כל כך אמיתי, שבכל מקום זורקים אותך ואתה הולך לעיר הבאה, ומשם יש יהודים אמיתיים כאלה, שכל שנתיים הם בבית כנסת אחר. מסתכסכים, פה לא טוב להם, כי הם קפדנים ואמיתיים, ואין להם את היכולת קצת לעגל פינות וקצת להחליק, ולפעמים לשתוק. עם אמת אפשר להתגלגל בכל העולם. אז הוא אומר בראשית רבה ח', אני חוזר מובן מספר 3, בשעה שבה השם לברוא אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת חבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומרת אל יברא שכולו שקרים, מה עשה השם נטל אמת והשליחה לארץ, כדכתיב בדניאל ותשלח אמת ארצה. כן, בבקשה. כן, נכון, יפה מאוד, רציתי להזכיר את זה ושכחתי. פעם דיברנו על זה שהוא שולח את פרעה, שולח את משה לרמות את פרעה. ויש עוד מקור גם שהוא, שקראנו בפרשת לך לך, ששרה אומרת, איך הלד ואדוני זקן. הבעלי זקן, הוא לא יכול ללדת. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? למה היא אומרת שהיא זקנה? היא לא אמרה שהיא זקנה, היא אמרה שהוא זקן, אבל בשביל לא לסכסך ביניהם, הקדוש ברוך הוא לא אומר מה היא אמרה. טוב, נכון, טוב שהזכרת את זה, כי זה ממש מקור מפורש. אז זה במובן הפשוט, מה הרעיון של הסיפור באחיך במרמה, לומר לך שבחיים צריכים 99.5% מהמקרים לדבר אמת, אבל יש פינות כאלה, קונפליקטים, החיים מלאים סתירות ומלאים דילמות אתיות, שלפעמים הערך של האמת מחופף את עצמו בפני ערכים אחרים, כמו שלום וכמו חיים וכמו הצורך להתגבר על האויב, שהערך של האמת מוריד את הראש. מפה אני רוצה להיכנס לנקודה מאוד מאוד עמוקה, מיוחדת, בשבילה אני אומר את השיעור. מה משמעות הסיפור הזה? מה התורה רוצה ללמד אותנו? היה מראשוני אדמו"רי החסידות, תלמיד של הבעל שם טוב, הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל. זה סיפור שהרבי מלובביץ' בעצמו סיפר אותו הרבה פעמים. אני קצת כמובן מנפח את הסיפור, זה קצת גוון סיפורי, אבל הרבי בעצמו סיפר את הסיפור הזה הרבה פעמים, סיפור שהיה מאוד יקר אצל הרבי. רבי נחום מצ'רנוביל היה איש מיוחד במינו. אדם שהייתה לו חסידות גדולה, מפוארת, המון חסידים, עשירים, שבאו, נתנו, תרמו, זה היה כבוד בשבילם לחזק את הרבי, לקבל מהרבי ברכה. אבל הוא לעצמו לא היה צריך כלום. איש מופשט מענייני העולם, חי בעוני. כל שי רובל שנכנס, באותו יום יצא. היה בה חסיד, נותן הרבי 1,000 רובל, תרומה לרבי, תרומה לאישה, תרומה למשפחה. עד סוף היום כבר היה נכנס חסיד אחר, שהרבי היה נותן לו את הכסף. ובבית היה עוני, והאישה הרבנית הייתה מסכנה, והילדים היו מסכנים, אף פעם לא היה שום דבר, למרות שהוא היה אדמור חשוב, ונכנס כסף. נו, ככה הם סבלו 20-25 שנה, עד שהבת הגדולה מגיעה לחתונה. עכשיו, כשעושים חתונה, זה בת של אדמור. הולכים להגיע אלפי אנשים, אלפי חסידים, מרוסיה, מאוקראינה, מפולין, מהונגריה. הולכים להגיע אלפי חסידים מכל אשכנז. צריך להקים אוהלים, צריך להקים פירמידות, צריך לעשות אירוע, לתת אוכל לכולם. 7 ברכות, שבת. והגבאי שמנהל שם את החצר יודע שאין רובל אחד בקופה, כל מה שנכנס יוצא. באותם ימים הגיע חסיד מאוד עשיר, ובאמת אחד החסידים הכי עשירים, והגבאי ידע, הגבאי ככה עם חושים של גבאי, הוא יודע שהוא ישים תרומה יפה על השולחן, הוא ניגש לאותו עשיר, אומר לו, תשמע, זה לא ענייני, אבל תדע לך, המצב פה בחירה, עוד חודשיים חתונה, אין לנו כסף לקנות סמלת קלה, אין כסף לשלם למלצרים, אין כסף לקנות תלית לחתן, אין כלום. כשאתה נכנס היום לרבי ונותן את התרומה שלך, תגיד, רבי, זה בשביל הקלה, זה בשביל החתונה, לא בשביל העניים ולא בשביל הגלמודים, זה בשביל החתונה אצל הרבי, וזה אני רוצה לתרום. הוא נכנס, כמובן, זו תרומה עוד יותר חשובה, לתת לרבי עניינים אישיים, והוא אמר, רבי, זה מתנה בשבילי לחתונה, אני מבקש שהרבי ישתמש בזה לצורכי הקלה. והגבאי מחכה שהוא יצא ומיד ייכנס ויקח את הכסף. אבל לפני שהוא קפץ, הגיע עוד איזשהו חסיד להיכנס לרבי, וכמובן הוא גם צריך לחתן את הבת שלו, ומתחיל לפקוט ולספר סיפורים, והרבי לוקח את כל הצרור ונותן לו ביד, ואומר לו מזל טוב. הגבאי לא יכול יותר, למרות שזה לא תפקידו וזה לא מכובד, נכנס לרבי באמת בדאגה ואמר, רבי, תסלח לי על החוצפה, אבל מה אתם חושבים? אתם יודעים שעוד חודשיים חתונה, ובא בן אדם ונותן את זה כתרומה לקלה, אז מה, למה לחלק לאחרים? במה הדם שלהם יותר אדום מהדם שלנו? אז הרבי אומר לו, תשמע, האמת שרציתי לקחת את כל הכסף לעצמי ומאוד שמחתי, אבל הוא נכנס וכל כך בכה שפשוט נחמרו רחמיי. ואז הרבי מוסיף ואומר לו משהו. בדרך כלל אדמור לא מדבר עם החסיד על מה שקורה בתוך לבבו. אבל אומר לו הרבי, תשמע איזה תגלית עמוקה גיליתי היום. וזה עולם. אולי אחד הסודות הכי שמורים של החיים. אומר לו הרבי, תראה מה למדתי היום על החיים, על הדרכים הנכלוליות של היצר הרע. פתאום קלטתי איך הוא עובד עלינו, איך הוא מסובב אותנו, איך הוא מפיל אותנו, איך הוא הורס אותנו. אומר הרבי, היום למדתי. כשאני באתי להוציא את הכסף לתת לאותו חסיד, ושמחתי שאני זוכה לקיים הכנסת קלה של חסיד אחר, בא היצר והתחיל לבלבל אותי. הוא אומר לי, למה אתה נותן את כל הכסף לחסיד הזה? הרי יש פה כמות אדירה של כסף. אולי תחלק אותו ל5 חסידים. תן לו 20%, מחר עוד 20%. ולא ידעתי, התחלתי להתלבט. אמרתי, רגע, אני לא יודע, זה מחשבה טובה, אולי באמת לתת לחלק לחמש, למה לתת לאחד? מצד שני, מצווה הבאה לידך, תן לו. ולא ידעתי מה להחליט, והוא יושב עם עיניים קלות מחכה. ואז אמרתי לעצמי, תראה איזה מנוול היצר הרע. תראה איך הוא בא בלבושים של חסיד. במקום להגיד לי, אל תיתן, שאז הייתי זורק אותו מכל המדרגות, הוא בא ואומר לי, תיתן, אבל תחלק לחמש. מה הוא מרוויח? שהיום אני לא אתן, מחר כשאני אבוא לתת, אני אתחלק לעשר, ככה ישגע אותי, עד שאני אקח את זה לעצמי. אומר הרבי, איך אני יודע שזה יצר הרע? כי כשרציתי לקחת לעצמי, הוא לא אמר לי, תחלק לחמש. הוא אמר לי, יופי, תוכל לעשות את החתונה מכובדת. כשאתה רק רוצה לקיים מצווה, הוא בא עם התחכומים שלו, תחלק לחמש. מה הרעיון פה? כתוב בחסידות רעיון עצום. התורה אומרת לך, אתה יודע למה יעקב רימה את היצר? כי זאת השיטה של היצר עצמו. התורה רוצה לומר לך, תראה, כשאת מעמידה לך מודל, יעקב גוזל את החנית של היצר. הוא גוזל את החרב של עשיו. באה התורה עם הסיפור הזה ואומרת לך, אתה יודע למה יעקב מרמה את עשיו? כי זאת השיטה של עשיו. היצר הרע, איך הוא מפיל אותנו? איך הוא גורם לאנשים גדולים? אנחנו כל יום שומעים בחדשות, אנשים שעושים קריירה בחמש דקות. אנשים עבדו בצבא, במשטרה, עבדו 40 שנה, 50 שנה, פוליטיקאים, להתקדם, להגיע לאיזה מעמד, לאיזה משכורת, טעות של דקה, גמרו את החיים. איך היצר עושה את זה? מה הוא אומר להם? איך הוא מפתה אותם? זה אנשים שפיקדו על אנשים, שיצאו למלחמות, שקיבלו איתורים על קור רוח. איך הוא מפיל אותם? על שטויות, על חמש דקות. איך הוא עושה את זה? הוא עושה מאוד, דבר מאוד פשוט. הוא מרמה. הוא בא כמו יצר טוב. הוא בא ואומר להם, זה ישנה לך את החיים, זה יעשה לך טוב, אתה תגלה משהו על עצמך. אין לו את האומץ לומר את האמת. אם הוא היה אדם אמיתי היצר הרע, מה הוא היה צריך להגיד לך? שמע, אתה הולך לאכול אותה, אתה הולך להרוס את החיים שלך, אבל מה כדאי לך? חמש דקות של כיף, כדאי לך, זה טעים, כדאי לך. הוא עושה משהו לא קונבנציונלי, שהוא לא קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא. הוא הולך ומשקר, הוא אומר, הוא בא כמו יעקב אבינו, לא כמו עשיו, כמו יעקב הוא בא. הוא בא ואומר, זה יהיה לך טוב, איך הוא אומר על עץ הדעת? כי תאווה הוא לעיניים ונחמד הוא למראה, זה מדהים, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אתם תגלו את השדות של הבריאה. באה התורה ואומרת, אם הוא מרמה, תרמה אותו חזרה. אם הוא היות שהוא בא כאדם שמשחק מחוץ לקופסה, גם אנחנו נשחק איתו מחוץ לקופסה, הסיפור הזה בא בעצם להמחיש את השיטה של היצר. כשהתורה מדברת על יעקב, היא לא מתכוונת לדבר על יעקב. היא מתכוונת לומר איך יעקב מחזיר לעשיו על מה שהוא עושה. ועל זה יש משל מקסים מהמגיד מדובנה. הוא לא אמר את המשל על זה, אני מחבר את זה לזה. המגיד מדובנה סיפר שכל משל שלו היה מופלא. סיפר שפעם היה שני אחים, האח הגדול, אח זר, רע לב, האח השני, תמים, מתוק, צדיק, לא מפריע לאף אחד. האח הגדול כל הזמן מרביץ לאחיו הצעיר. אחיו הצעיר בחיים לא מחזיר. חוטף מכות, שותק, הולך להתפלל. בחיים לא מחזיר. יום אחד האח הגדול בא הביתה, בוכה, חולצה קרועה, דם על המצח. הוא אומר, מתחיל לבכות. הוא אומר, אח שלי היום החזיר לי, נתן לי מכות, לא יודעת שהוא ככה יודע להחזיר, לא הייתי מוכן, בוכה. האבא שומע את זה, נותן גם, מצטרף גם, נותן לו מכות לגדול. אומר הגדול, האבא, איפה הצדק? אח שלי הכתיף לי, אני בוכה, אתה בא ונותן לי גם כן מכות. אומר האבא, תשמע, 40 שנה אתה מרביץ לו, הוא לא יחזיר לך. אם הוא יחזיר לך היום, אני יכול להבין מה עשית לו קודם. אני יכול להבין כבר, אם הוא כבר איבד את הסבלנות, אני יכול להבין מה אתה עשית לו. זה מה שהתורה רוצה לומר עם הסיפור של יעקב. מה שרוצה לומר עם הסיפור עם יעקב, היא מציירת תסריט של רמייה, כדי לומר לנו איך יעקב מחזיר לעשיו. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, כי עשיו מרמה את אבא שלו. אז בא יצחק ואומר, אף דעת פתע תפוך. בא יעקב ואומר, אף דעת פתע תפוך. אם אתה חושב שרק אתה יודע לרמות, גם אני יודע לרמות. אם אתה תלבש את הבגדים שלי, אני אלבש את הבגדים שלך. אני אחזיר לך באותו מטבע. זאת אומרת, המסר של הסיפור הוא שנבין מה השיטות של היצר. ונבין איך יעקב מחזיר לו. דוד, ברשותך, אני רק רוצה להשלים. לפי זה סיפרנו פעם סיפור מופלא. הגמרא אומרת, אנחנו הזכרנו פעם שבבבת רעיין ג' יש סוגיה שנקראת אגדות רבא בר בר חנה. סוגיה של אגדות שרבא המורה הבבלי מספר, שהסתובב בעולם וראה כל מיני מחזות, כל מיני איים מתפחים וכל מיני יצורים שלא מהעולם הזה. יש אומרים שזה רק משלים, שזה לא סיפורים שהתרחשו במציאות. הסיפור הראשון בסוגיה, הוא מאוד מעניין, הראשון, מספר שפעם הוא הלך בים ושאל את יורדי הים, ככה לשון הגמרא, הגל שמטביע את הספינה, איך הוא נראה? ככה הלשון של הגמרא. אמרו לו, הגל שמטביע את הספינה, נראה כמו זוהר של אש לבנה בראשו. זוהר של אור יש מראש מעל הגל הזה. מה משמעות הסיפור? הוא אומר, שואל אותם, הגל שמטביע את הספינה איך נראה? הם עונים לו, זה גל שיש מעליו אור, של זוהר של אש לבנה. מובא שם במפרשים, חידושי הגרא, בני הוידע ועוד. הוא שואל את יורדי הים, עם כל ניסיון החיים שלכם, מה מטביע אנשים? אתה רואה אנשים גדולים שטעות של רגע גומרת אותם. טעות של רגע מטביעה אותם, מכניסה אותם לכלא. איך היצר הרע עושה את זה? הם אומרים לו, עם זוהר של אש לבנה. היצר הרע יוצר מצג שווא. עוטף את העבירה בזר של ורדים. אומר לך, אתה לא יודע מה יהיה פה. יהיה לך נעים, יהיה לך מדהים. זה מותר על פי הלכה. יהודי קם בבוקר, רוצה לקום. ביצר הרע אומר לו, תשאר עוד חצי שעה בשביל שתוכל לכוון יותר בתפילה. הוא בא אליך כמו יצר טוב, לא כמו יצר רע. אתה רוצה לתת צדקה, אומר לך, חכה עד סוף החודש, יהיה לך יותר לתת. הוא לא בא אף פעם, אומר לך, אל תיתן, כי אתה תזרוק אותו. הוא בא ומתחפש ליצר טוב. אומרת לך התורה, אם נבל, תתנבל. היות שהשיטה שלו זה רמייה, כי צעיד בפיו, כי הוא מרמה אותך. אז יעקב אבינו מחזיר לו באותו מטבע. הרעיון של הסיפור הוא אם כן, שנבין שיעקב אבינו מחזיר לעשיו עם אותו מצג שווא שהוא עצמו יצר, הוא רימה את אבא שלו ולבש את בגדי יעקב. אז יעקב מרמה אותו בחזרה ולובש את בגדי עשיו, שנבין שזו שיטה נצחית, זו השיטה של היצר הרע מאז ומתמיד. אוקיי, כן.
עכשיו, תלמוד, אתה אומר, היהודי, שיש לו נקודה מאוד מאוד מדינה, איך אתה מחליט שזה רמאי? אולי אתה תהיית בניתו, זה לא?
זה השאלה הגדולה, אתה רואה שאפילו רבי נחמן מצ'רנוביל כמעט התבלבל. אז מי אנחנו שני זה? יש אמרה שכתובה בספר היום יום, אני אקרא פה חצי מהמשפט, דווקא את הקטע הזה חבל שלא התקתי בגלל השאלה שלך, אבל הוא אומר שכל דבר שמפריע לעבודה, מפריע לדבר טוב, הוא תמיד יצרה. אם התכוונת לעשות דבר טוב, ופתאום באה לך מחשבה שנייה שאומרת, אל תעשה, זה תמיד רוע. כל דבר שמפריע לדבר טוב זה רוע. לא משנה מה השיקולים. אם התכוונת ללכת קדימה, והוא בא ועוצר אותך עם כל תירוץ שהוא, שיותר טוב שתקום מאוחר, יותר טוב שלא תיתן צדקה, יותר שבבל במוח. כל עיכוב הוא תמיד לא לעניין. נקרא במובא מספר 4 בבטרה עם ג' אמר רבא, סיפרו לי יורדי הים, הגל שמטביע את הספינה, הזוהר של אש לבנה בראשו. אומר הרבי ביום יום כ"ג סיוון, היצר הרע לפעמים הוא שועל פיקח שבחיות. הנה דוד, וצריכים לחוכמה מרובה להבין תחבולותיו. לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק, ענב, הוא בעל מידות טובות. קשה להכיר את היצר הרע. הוא בא ואומר לך, תעשה את זה. את העבירה הזאת, זה יעשה לך טוב, מחר יהיה לך יותר מצב רוח, תאכל יותר מסור לאשתך, מסור לילדים, אם רק תעבור את העבירה. וצריך לדעת, אתה שאלת מה הכלל, אני נזכר עכשיו בפרשת בראשית, שקראנו איזה אור החיים שאומר, הכלל הוא שדבר רע אף פעם לא יהיה טוב. ודבר טוב תמיד יהיה טוב, זה הכלל. לא ייתכן שדבר רע, שהקדוש ברוך הוא אסר, יהפוך להיות דבר טוב. עכשיו אני רוצה להוסיף נקודה נפלאה. עכשיו נבין, נקודה מאוד עמוקה שכתובה בספרי חסידות, למה דווקא יעקב אבינו היה צריך להיות זה שמרמה. אמרנו יעקב אבינו השתם מידת אמת ליעקב, למה דווקא הוא זה שצריך לרמות? אז כתוב דבר נפלא בספרי חסידות. יש סיפור, סיפרנו אותו בקצרה בשבוע שעבר, סיפור שמספר על רבי בנה, גם גמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא מספרת על רבי בנה שהיה יורד לתקן את הקברים. באותם ימים שמרו על דיני טהרה, וכהן, וגם ישראל, אם היה עובר באזורים של קברים, בסיטואציות מסוימות, אם יש אוהל וכו', נטמע. אז אנשים מאוד הקפידו על דיני טהרה, כי אז אתה לא יכול להיכנס לבית המקדש, ואתה מטמא כלים, זה לא נגמר, זה מחלה מדבקת. אז מאוד נזהרו בדיני, מי שלא היה חייב להיטמע למת, לא נטמע. אבל היה איזשהו אזור שלא ידעו לסדר אותו, אז רבי בנה היה מומחה, היה יורד, היום יש כבר את המכשיר שמלמעלה מרגיש. אבל אז רבי בנה היה יורד לתוך הקבר ויודע לסרטט את גבולות הקברים. פעם הוא ירד למערת המכפלה. לסדר את הקברים, ראה את הקבר של אברהם וחווה, את הקברים של האחרים, וגם נכנס לחדר הפנימי, לחדר של אדם וחווה, הם הראשונים שקבורים שם. אמרו לו משמיים אל תיכנס, כי אף אדם לא יכול לראות את הפנים של האדם הראשון, נברא מהידיים של הקדוש ברוך הוא, מובן שהוא קודש קודשים. ועוד הוסיפו לו משפט, מספיק שהתבוננת בפניו של, איך הלשון? מספיק שהתבוננת בדיוקנו של אדם הראשון, אל תתבונן באדם הראשון עצמו. מי זה דיוקנו של אדם הראשון? יעקב אבינו. זאת אומרת שפניו של יעקב אבינו היו דומות לפניו של האדם הראשון, ומילא אמרו לו, מספיק שהתבוננת בדיוקן, בדמיון של אדם הראשון, אל תתבונן באדם עצמו. כתוב בספרי חסידות דבר נפלא. מה משמעות הרעיון שיעקב אבינו פניו הם כפני אדם הראשון? שיעקב אבינו נועד לתקן את חטאו של אדם הראשון. יעקב אבינו נועד להחזיר ליצר על החטא של אדם הראשון. איך התרחש החטא של אדם הראשון? הקדוש ברוך הוא בעצמו מצווה את אדם לא לגעת בפרי. חווה יודעת שאסור להם לגעת בפרי, אמנם היא לא הצטוותה, אבל היא יודעת שאסור להם. כמה זמן הם לא מצליחים להתאפק? 3 שעות. איך היצר מצליח להפיל אדם תוך 3 שעות? אנחנו כל החיים מתאפקים, לא לאכול לא כשר, לא לאכול פה. אנשים חודש בחופש לא אוכלים, אוכלים אורז וירקות. הם שלוש שעות, אנחנו לא שמענו את הקדוש ברוך הוא. שומעים את הבעל קורא, אנחנו מאמינים שזה בא מהקדוש ברוך הוא. הם שמעו את הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך היצר הצליח לעשות את זה? עם אותו פיתוח של פנטזיה. מה הוא אומר לה? והייתם כאלוקים יודע טוב ורע. את הולכת לגלות את הסודות של המציאות. וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ למראה. מצייר לה איזשהו זר של שושנים, איזשהו גילוי מדהים שיהיה לה. כנגד הפיתוי הזה, שמי יודע מה מסתתר פה, איזה טעם, איזה עונג, איזה פינוק, כנגד זה אף אדם לא יכול לעמוד. יעקב אבינו, הוא הגלגול של אדם הראשון, הוא צריך לתקן את חטאו של אדם הראשון. איך הוא מגלה? שהוא משתמש באותו נשק של רמייה. אתה השתמשת ברמייה בשביל להוציא, בשביל לבלבל את חווה, אז אני אשתמש ברמייה בשביל להוציא את הברכות מדי עשר. הנקודה, אנחנו לוקחים את הנשק שלו עצמו ומשתמשים בו, וכך אנחנו עוקרים את היכולת שלו מראשיתה. כשאנחנו לוקחים את החנית שלו ומשתמשים בה למטרות שלנו, אנחנו בעצם אומרים לו, הכוח הוא לא אצלך, גם לנו יש את הכוח. אם אתה תרמה אותנו, נשתמש באותה דרך לרמות אותך. אז אני מסכם, למה דווקא יעקב אבינו הוא זה שמרמה את עשיו, כי פניו של יעקב אבינו כפניו של אדם הראשון. איך הוא יטעה את אדם הראשון? עם הרמייה, כשהוא בא כמו צדיק, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, הוא לא בא כמו גבר. לפעמים חושבים שהעץ הרע נראה כמו הפרצוף של הרעל, על העטיפות, כמו מפלצת. הוא לא בא כמו מפלצת. אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא נראה כמו מפלצת. ואז כולם פחדו ממנו. מה הוא עשה? עבר מיתוג מחדש. יחליט לבוא כמו חסיד. לבש כפותה, לבש פאות ארוכות, זקן, והוא בא ואומר לך, והיית כאלוקים יודעי טוב ורע, כדאי לך, זה טעים, זה מתוק, לשפר לך את החיים. אז יעקב אבינו, שהוא הגלגול של אדם הראשון, נגזר עליו שהוא יהיה זה שישתמש באותה שיטה. אתה תרמה, אני ארמה אותך. אתה תלבש את הבגדים של יעקב, אני אלבש את הבגדים של עשיו. כך אנחנו עוקרים, לוקחים לו את החנית מהיד, לוקחים לו את החרב מהיד, ומשתמשים בנשק שלו עצמו. ואני אסיים בנקודה היפה מהכל. מה המשמעות של כל הסיפור הזה בחיינו? אנחנו אומרים, צריך לרמות, אבל אסור לרמות. אז איפה בכל זאת, אם התורה מלמדת את הסיפור הזה, היא כנראה רוצה ללמד משהו. והרבי אומר, רעיון מופלא. כמעט כל שנה בפרשת תולדות אני אומר את הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן אריכות ימים, שנאמר עוד הרבה פעמים את הרעיון הזה. אחד הרעיונות הכי חשובים שיש. אומר הרבי, איפה אנחנו מרמים? בשבת, כל יהודי לובש את בגדי יעקב אבינו. כל יהודי נראה כמו יעקב. החולצה הלבנה, והטלית, והמכנסיים הקיאות, אתה נראה כמו יעקב, רואים אותך במרחק של קילומטר, יודעים שיעקב אבינו הולך ברחוב. מגיע יום ראשון בבוקר, יהודי לובש את בגדי עשיו, הוא לובש בגדים שהם כמו בגדים של גוי, אין הבדל. אם זה הסרבל הכחול, ואם זה הבגד של הטכנאי, ואם זה הבגד של הרופא, והבגד של העורך דין, איזה בגד שלו היה, אתה לובש את בגדי עשיו. העץ הרע מבסוט, הוא אומר יופי, היום אתה הולך להיות שייך אליי, אתה הולך לעבוד כמו עשיו. אבל מה הכוונה שלך מתחת הבגדים של עשיו? להיות יעקב, לפרנס משפחה, להיות אור לגויים, להראות לאנשים איך יהודי מתנהג, זה הרמייה הנצחית. הסיפור של בגדי עשיו מלמד שכולנו צריכים לנהוג בדרך של יעקב אבינו. יום ראשון בבוקר, ללבוש במרכאות את בגדי עשיו, אבל מתחת לעשיו להיות יעקב, אדם שכביכול הולך לעבוד, אבל הכוונה שלו לפרנס משפחה, להראות לאנשים אחרים איך מתנהג יהודי, איך מתנהג אדם כשר, זאת הדרך לקבל את הברכות של הקדוש ברוך הוא, זה המסר הנצחי של הסיפור הזה. אבא רימה, כולנו נרמה. היצר הרע חושב שאתה הולך לעשות כסף, הוא לא יודע שאתה מתכוון לקיים את המצווה של להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הרחב, למרחב של המציאות. אצל חסידים, אני אסיים בדבר טוב, אצל חסידים אומרים, למה שותים משקה בהתוועדות? מה הרעיון? לשתות לחיים, דמאוס, משתכר, מה הרעיון? אז אומרים שכשאתה מוציא את הבקבוק, היצר הרע כל כך נהנה. הוא אומר, אתה הולך לשתות, להשתולל, אתה לכאורה לובש את בגדי עשיו. אתה שותה, ואז הוא מניח לך לנפשך. הוא אומר, אתה עכשיו תשתה, תתולל, אז הוא הולך לאנשים אחרים, הוא יודע שאותך הוא סידר. אבל אתה שותה ומשתמש בשתייה הזאת, כדי להפך, להתעורר בעבודת השם, לומר מילה טובה לחבר, להתקרב, להתגבר על המחסומים. אתה לובש את בגדי עשיו, אבל אתה מרמה אותו. אתה לא מתכוון לבגדי עשיו, אתה מתכוון ליעקב אבינו, שעושה שימוש בבגדי עשיו. זה הלקח הנצחי של הפרשה, שכולנו צריכים להיות מתוחכמים, כולנו צריכים להשתמש בנשק לא קונבנציונלי, שהוא יניח לנו לנפשנו, ואנחנו נעשה בזה את השימוש הטוב. אני אקרא שני קטעים אחרונים, ספר המאמרים תש"ג עמוד 187, טעם הדבר שבאו הברכות בדרכי עורמה, ולפי שנפילת האורות היו בדרכי עורמה, כמו שכתוב, הנחש היה ערום, שרימה את חווה ואדם. איך הוא שכנע את אדם וחווה? הוא לא בא כמו גבר, הוא לא אמר זה רע, אבל זה כדאי, הוא אמר זה טוב, יצר מצג שווא. רימית אותנו, אנחנו נשתמש בנשק שלך. וכיוון שלקיחת הניצצות הקדושה היו במרמה, צריך להיות הבירור והלקיחה ממנו גם כן במרמה. וזהו דרבקה ויעקב שהם אדם וחווה. רבקה ויעקב הם הגלגול של אדם וחווה. דשופרה דיעקב מעין שופרה דאדם הראשון, ורבקה היא בחינת חווה. עשו מרמות ותחבולות לקחת הברכות מעשיו. אז זה קטע מחמיב של הרבי. ונסיים בקטע של הרבי בעצמו במסר הנצחי. כל יהודי צריך לרמות. ללבוש את בגדי עשיו, כלפי חוץ, היצר הרע מניח לו. כשאתה בבית כנסת, הוא בלחץ, כשאתה הולך לעבודה, הוא מבסוט. מה תראה, מה תשמע, עוזב אותך לנפשך. וזה הזמן להתכוון לטובה ולעשות בזה שימוש טוב. ליקוטי שיחות ג' 795, בגדי לקבל את הברכות האלוקיות, רבקה עשתה כמה ענייני רמייה, ויעקב לבש את בגדי עשיו, וההוראה לכולנו, הגישה של יהודי לענייני העולם היא באופן של רמאות. לכאורה הוא עסוק בגשמיות, אכילה, שתייה וכך הלאה. אך הכוונה שלו היא לשם שמיים. הוא אמנם לובש את בגדי עשיו, אבל הכוונה שלו היא לגאול את ניצוצות הקדושה שנפלו שמה, שנגאול ונגאל בעזרת השם.